שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
אז שלום קור, סתם לא נעשה את זה שוב, לא נעשה את זה שוב, זה כבר היה פעם אחת, לא נשאיר את זה. הפעם זאת תהיה הרצאה אמיתית ולא שיר. אני מקווה שתהנו. טוב, אז נעים מאוד, אני אפתח, חוץ מסתבר שאני זמר, אבל חוץ מזה, אני כבר בערך 15 שנים מפתח. אני עובד עכשיו בחברה שנקראת Impact Labs, זו חברה שעוזרת למשפחות בישראל, ממעמד סוציו-אקונומי בינוני נמוך, לצאת מחובות ולהגיע לבריאות פיננסית. אנחנו עכשיו מתמקדים במאות חד-הוריות, אבל לא על זה באתי לדבר, זה רק פרסומת ככה של התחלה, ספונסר שיפ שיהיה. במהלך הקריירה שלי יצא לי לא מעט פעמים לייעץ לכל מיני חבר'ה, יותר צעירים או פחות צעירים, בנושאים של חיפוש עבודה, שכר, מסע ומתן. איכשהו מהניסיון האישי שלי, ואולי מזה שאבא שלי כזה איש מכירות, אז איכשהו כזה חלחל אליי והצלחתי להעביר את זה לעוד אנשים. יצא לי לעזור לעשרות אנשים, וכשהייתי צריך להגיש הרצאה, אמרתי, טוב, אולי ננסה לקחת את כל התובנות האלה ולהכניס אותן לתוך איזושהי הרצאה, אולי להעביר איזה מסרים שיכולים לעניין. אני רוצה אבל רק להגיד שאין פה שום דבר, תיקחו את זה כהרצאה דעה. זאת אומרת, זה לא הרצאה שמבוססת על איזה מחקר מעמיק או משהו בסגנון הזה, זה כאילו אתם רואים כזה איך יפתח חושב, וזה יצא לתוך מצגת, אז קחו בעצם ברבון מוגבל, כי אין לכם מושג מי אני, יכול להיות שאני סתם דביל, אז תזרמו. המטרה שלנו בהרצאה, דימה, לפני זה אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מי פה בעבודה האחרונה שעכשיו הוא היה בה, עשה מסע ומתן לפני שהוא התקבל? אוקיי, לא רע. מי חושב שהוא עשה את זה מאוד טוב? אני אוהב אותך מאוד, וגם אותך. אתם יכולים לצאת החוצה? סתם, זה אחלה. מעולה. אז חבר'ה, תראו, המטרה שלנו בהרצאה הזאת, זאת הרצאה שהיא פחות נועדה למי שככה יש לו כבר איזושהי אג'נדה והוא עושה את זה חזק. זה נועד יותר לאנשים שהם יותר מתחילים וצריכים את ההצעה. קשה לתת עצות ברמה הזאת לאנשים מאוד מאוד חזקים. אתם תסתכלו על הגישה שלי בעצם למסע ומתן ולכל הגישה של איך אני ניגש לשכר ולמסע ומתן באופן כללי, ואני מקווה שתוכלו ללמוד מזה. והמטרה שלנו היא שבפעם הבאה שאתם תלכו למקום עבודה, אתם תעשו מסע ומתן לשכר. זה המטרה של ההרצאה הזאת. ואם אתם כבר עושים או עשיתם, אני מקווה שתיקחו כמה טיפים ותעשו את זה טיפה יותר טוב בפעם הבאה שתעשו מסע ומתן. האימפקט של זה הוא כמובן מאוד משמעותי, נכון? זה הרבה כסף שאחר כך נגרר להעלאות הבאות שלכם ולמקום עבודה הבא וכו' וכו', וזה מאוד מאוד חשוב. אז בואו נתחיל לייעץ לבחורה נחמדה שקוראים לה יעל. יעל היא מפתחת כבר בערך 5 שנים. נסתכל על קורות החיים של יעל ככה בקצרה. יעל היא מפתחת 5 שנים, היא עשתה תואר ראשון בטכניון במדעי המחשב. היא עבדה בשתי עבודות. העבודה האחרונה היא עבדה 3 שנים, העבודה הראשונה 2. והיא בעיקר עושה JavaScript, היא full stack developer כזאת, היא עושה JavaScript backend node, ובפרונט-אנד היא עשתה גם קצת Angular, קצת React, וכל מה שנוגע בפרונט-אנד. אז היא כזה full stack engineer, והיא גם כל מה שאנחנו רואים מחפשים ברעיונות עבודה, היא תותחית, נינג'ה, חיה, כל הדברים שתמיד אנחנו רואים. היא באמת מאוד מאוד חזקה. כן, יצא לי, תודה רבה. זה משמח שאתם צוחקים מהבדיחות. ויעל, אחרי עבודה מאוד חזקה בסטארט-אפ האחרון שהיא עובדת בה, שיש שם איזה 100 עובדים, והם עובדים כבר מאוד מאוד חזק, וכבר מתקרבים כזה, עומד להיגמר הכסף, ולא ברור אם יקנו אותם או שהם יגייסו כסף וכאלה, ואז קורה משהו ממש ממש טוב. סוף סוף, אחרי הרבה מאוד זמן, החברה נסגרת, וכל העובדים צריכים ללכת הביתה, והיא מוצאת עצמה בעצם מחפשת עבודה, ואז היא מתחילה לחפש עבודה. שולחת קורות חיים לכל מיני אנשים, חברות וכולי. בסופו של דבר היא נתקלת בחברה ממש מגניבה, היא הולכת שם לכמה רעיונות, זו חברת סטארט-אפ קטנה של 2 אנשים נפלאים, שבאמת 2 אנשים נפלאים, אגב, כן, זה, אני מכיר אותם אישית, מגוגל אימג'ס. אז יש לנו היכרות מאוד אינטימית מהחיפוש הזה באינטרנט שעשיתי. והשני חבר'ה האלה הם עובדים, הם רעיינים אותה, והיא עוברת תהליך רעיונות כזה, שהיא ממש מתלהבת, הם מתלהבים מנה, מתלהבת מהם, והסיבה שהיא כל כך מתלהבת, כי החברה הזאת, מה שהיא עושה, הסטארט-אפ הזה, זה 2 פאונדרים שהם החליטו שהמטרה שלהם בחיים היא לפרסם לחקלאים בניו זילנד באמצעות דאטה מהפלוצים של הכבשים שלהם, שזה כאילו חלומה של כל מתכנתת להגיע לכזאת חברה, אז היא באמת נורא 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 מתלהבת, עושה את כל הרעיונות, ואז בסוף מגיעה בשלב האחרון ושואלים אותה, אז מה ציפיות השכר שלך? ופה אנחנו נכנסים לתמונה. אז אני רוצה לשאול אתכם קודם כל שאלה מאוד פשוטה. הראיתי לכם פחות או יותר את קורות החיים של יעל, ומה הסיפור שלה, ואני רוצה שתחשבו רגע עם עצמכם, כמה לדעתכם יעל צריכה להרוויח. אל תענו לי, פשוט תחשבו, שכל אחד ישים לעצמו מספר בראש, אפילו צריך לחלוק אותו עם אף אחד, מבחינתי תשקרו לעצמכם אחר כך. אחלה. עכשיו אחרי שיש לכם מספר מסוים בראש שחשבתם עליו, אני רוצה לתת לכם עוד טיפה פרטים על יעל. אני רוצה לספר לכם המשכורות האחרונות של יעל, מה היה. אז יעל, כשהתחילה לעבוד בעבודה הראשונה, היא הרוויחה 18,000 שקל בחודש. היא מצאה עבודה אחרי האוניברסיטה, היא הרוויחה 18,000 שקל בחודש בעבודה הראשונה, אחרי שנה היא קיבלה העלאה, ובעצם הרוויחה 20, אחרי עוד שנה היא עזבה את החברה, חיפשה עבודה אחרת, הצליחה לשדרג את השכר שלה ל-23, בחברה האחרונה שהיא עבדה בה, ואחרי שנתיים של עבודה, העלו לה שוב את השכר ל-26, זה מה שהיא הרוויחה בשנה האחרונה, ועכשיו היא צריכה לעזוב וללכת לחפש עבודה. עכשיו, כשאני אתן לכם את הנתונים האלה, אני רוצה שתחשבו שנייה אחת שוב, ותגידו לי עכשיו, כמה אתם חושבים שיעל צריכה להרוויח? עכשיו, אל תגידו לי, תחשבו על זה. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת, האם המספר שלכם השתנה? האם המספר שלכם השתנה? חלק יגידו כן, חלק יגידו לא, אני כבר עשיתי את ההרצאה הזאת כמה פעמים לשלושה אנשים אינדיבידואלית, וכולם ענו לי שלא השתנה, כי הם מתוחכמים כאלה, אבל אני בטוח שכאילו עבר לכם משהו, אמרתם כזה בראש, אתם חישוב כזה, אמרתם, חשבתי למספר הזה, אוקיי, סבבה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת, מה אם הייתי אומר לכם שזה היה השכר של יעל, תקחו את הכל 5,000 שקל יותר נמוך. זה השכר שהיא הרוויחה עד עכשיו, השכר האחרון שלה 21. האם עכשיו אתם חושבים שהוואליו של ילד, השכר של ילד צריכה להרוויח, צריך להיות נמוך יותר או גבוה יותר מהמספר המקורי שכתבתם? ואין לי ספק, בלי שתענו על השאלה, אם תעלו אתם תרסו לי את ההרצאה, אז אני לא רוצה, אני נניח שאני יודע את התשובה. אני מניח שאתם, כאילו זה זיז לכם קצת. גם אם אתם לא זזתם במספר שלכם, זה זיז לכם קצת. זאת אומרת, חשבתם על זה. ולמה חשבתם על זה? הרי אין שום רלוונטיות למספרים האלה, למה שיעל עכשיו צריכה להרוויח. כי זה פשוט לא רלוונטי בשום צורה. יעל יודעת לעשות משהו, היא תותחית, היא חיה, היא נינג'ה, כמו שאמרנו, כל הדברים היפים האלה, היא ממש טובה, היא הלכה למקום עבודה מאוד מאוד ספציפי, ועכשיו היא צריכה להרוויח איזשהו שכר. למה זה רלוונטי כמה היא הרוויחה קודם? איך זה קשור באיזושהי צורה לסקילסט שיש לה? אבל בכל זאת אנחנו היינו קצת biased על ידי המשכורות האחרונות שראינו של יעל. ומה שזה בעצם אומר עבורנו זה שאנחנו באופן טבעי כלפי עצמנו אנחנו biased. כי אנחנו מכירים את היסטוריית השכר שלנו, ואנחנו כבר biased באופן טבעי על ידי המשכורות האחרונות שלנו, שלא בהכרח משקפות את כמה שאנחנו צריכים להרוויח בעבודה הבאה שלנו. בדרך כלל זה לרעה, כי אנחנו לא שומרים על עצמנו מעודכנים כל כך עם כל טבלאות השכר והסיטואציה והסגנונות. לפעמים זה גם, אתם יודעים, לטובה. זאת אומרת, לפעמים אני מרוויח יותר ממה שאני אמור להרוויח, ואז אני עלול למצוא עצמי בעיה אחרת. אבל לא עם הבעיה הזאת אנחנו הולכים להתמודד. עכשיו, אז מה הציפיות שכר של יעל? אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אבל לפני שאנחנו מדברים על זה, אני רוצה רגע לעשות אתנחתא קטנה רגע למסע ומתן. כי כשאני מדבר עם מפתחים שעושים מסע ומתן יותר טוב או פחות טוב או שלא נעים להם, כן, אומרים לי, הציעו לי 25 בעבודה הקודמת. אני אומר לו, אוקיי, אז דבר איתם, שיעלו לך את זה או שיעשו, תנסה להתמקח איתם. לא, אני לא רוצה להתמקח איתם על כך. למה לא? לא, אני תכלס, אני סבבה עם 25, וכאילו לא נעים לי, אתה יודע, מה עכשיו אני אגיד, וזה סבבה, חבר'ה, אני כאילו עושה את זה בקול כזה ציני, אבל אמיתית זה מה שאתם שומעים. זאת אומרת, אני לא יודע אם חלקכם מרגישים ככה, אבל זה מה שאתם שומעים ומפתחים, בייחוד פחות מנוסים. ויש לי כמה תשובות לעניין הזה. צריך לזכור שמסע ומתן הוא משחק של win-win. הוא לא משחק שבו אני מכופף את היד של הצד השני. מסע ומתן, ניקח את זה לכיוון מסוים, עובד בצורה הבאה, ליעל, יש איזשהו מספר בקונטקסט של החברה הנוכחית, שהיא אומרת, ממנו אני לא ארד, אוקיי? אין לה איזשהו מספר מקסימום, אני לא נתקלתי עדיין מפתח שאמרו לו, היי, החלטנו לצא לך 70,000 שקל בחודש, והוא אומר, חבר'ה, בואו, זה תודה, זה יותר מדי, אני אשמח לקבל רק 25, זה לא עם כל הכבוד. נכון, אין לה מספר גג באמת שהיא רוצה לקבל, יש לה איזשהו מספר מינימום, ולמעסיק יש איזשהו מספר מקסימום שהוא מוכן לתת, וכביכול אין לו מינימום. זה לא ממש מדויק, המעסיק נמצא פה בעמדת נחיתות עליכם העובדים, כי למעסיק יש עוד הרבה מאוד שיקולים נוספים מעבר לשכר, אבל לצורך הפשטות כרגע נניח שיש לו איזשהו מספר מקסימלי, והוא מנסה להוריד את יעל כמה שיותר. עכשיו, מה זה המספר מינימום מקסימום? אז זה מספר מאוד פשוט. אני שואל את יעל, תגידי, החברה הזאת, אני מייעץ לה, כן, אנחנו יושבים לקפה או לבירה, ואנחנו מדברים, ואז אני אומר, תגידי, אם יצאו לך 23, את תקחי, תגיד, שמע, זה יהיה לי קשה, אבל 23 שנייה אני אקח, כי לחברה מגניבה, הם צריכים כמובן לעמוד מאחורי כל מה שנראה לי שהם, אבל אני אתפשר על 23, ו-22, את תזרמי איתם, אין מצב, 22 אני לא סוגרת. עם המעסיק זה עובד אותו דבר בכיוון ההפוך. אני אומר לו, תגיד, 35 אתה תיתן לה? אני אומר, שמע, אם היא כאילו מה שהיא באמת, כמו שאני רואה אותה עכשיו, כן, אני מוכן לסגור את ה-35, אבל כאילו אם היא לא טובה קצת, זה ידפוק לי, זה לא מתאים, זה יהיה לי קצת קשה וכולי, כי זה עניין דינמי, איך אחר כך עושה פרפורמנס בעבודה, נכון, זה גם חשוב. אבל אומר, כן, 35 אני סוגר, 36, לא, אין מצב, 36 יותר מדי, אני לא סוגר. עכשיו, מה אנחנו עושים מסע ומתן? אנחנו עושים מסע ומתן על המספר הזה שבאמצע, שימו לב, כל מספר, כל מספר שנסגור בין 23 ל-35, הוא עסקה טובה לשני הצדדים. זה מה שחשוב להגיד. הוא עסקה מעולה גם למעסיק וגם לעובד. העובד אמרנו, הוא סגור על 23, אבל אם יסגרו אותו על 30, הוא אחלה, איזה כיף, נכון? והמעסיק, אם הוא יסגור על 30 ולא על 25, הוא גם סבבה, זה אחלה, וואי, זה לא 35. כשאנחנו עושים מסע ומתן, אנחנו משחקים משחק של win-win. מה שחשוב להבין זה שאנחנו רוצים שתהיה עסקה בסוף. כן, אני מדבר קצת במונחים של סלס, שאנחנו בסוף נתקבל לעבודה. זאת אומרת, זה המונח פה של עסקה. זה מה שבאמת חשוב לנו. ואנחנו לא עושים מסע ומתן כדי לכופף את היד. אם אני עכשיו אנסה לסגור ב-40, אין, לא תהיה עסקה, אני לא אלך לעבוד שם, כי פשוט לא מוכן להתפשר על זה, זה לא משנה. ועכשיו נחזור רגע לענייננו. יעל, היא לא רואה את התמונה ככה, נכון? היא רואה את התמונה ככה. היא לא יודעת מה הצד השני חושב. ופה נכנסת השאלה המורכבת, אז כמה צריך להיות ציפיות השכר שלה? עכשיו, חשוב להגיד שהשאלה היא מה ציפיות השכר שלך, היא לא שאלה הוגנת, בסדר? כי זה לא הולכת להיות שאלה שאני הולך לענות עליה באמת לגמרי בכנות. זאת אומרת, יש לי ציפיות שכר, אבל ציפיות שכר זה מין דבר וירטואלי כזה, לא שאלו אותי, זה כאילו, תחשבו את שאלה אחרת. אם אני אשאל אותך, מה המספר המינימלי שתסגור איתנו במקום העבודה הזה? כן, זה כאילו, לא שאלה כל כך לגיטימית, נכון? לא ישאלו אותך את זה, ואז נשאלת השאלה, איך אני צריך לענות על השאלה הזאת של מה ציפיות השכר שלי, ולמה זה בכלל כל כך חשוב? הסיבה שזה כל כך חשוב, זה בסך הכל שיותר לנו בסיס מסוים למסע ומתן אחר כך, והתשובה שאני הייתי רוצה לתת על השאלה הזאת, אנשי מחירות אגב מנוסים, אתם יודעים מה יגידו לכם? שאתה לא צריך לענות על השאלה הזאת, שהוא צריך להגיד מספר קודם, זה אנשי מחירות מנוסים יגידו. בארץ, אני לא הולך לייעץ איך עושים את זה, זה כאילו סיטואציה קצת אחרת, צריך טיפה להיות יותר חלקלקים ומנוסים כדי בשוק עבודה הנוכחי של היום לגרום למעסיק להגיד את ההצעת שכר שלו קודם. זה יכול לקרות, אבל זה נורא מורכב וקשה, ולפעמים זה לא מתקבל בברכה. הקונבנציה בארץ הוא ששואלים אותך ציפיות השכר ואתה צריך להגיד. זה הקונבנציה. אין מצב שאתה לא אומר, אין מצב שתגיד לא, תגידו אתם. זה לא כל כך קורה, זה כאילו יותר קשה. אז אנחנו ננסה לענות בצורה אולטימטיבית על השאלה הזאת. ומה אנחנו צריכים בעצם להגיד? אנחנו צריכים לתת את המספר, בסופו של דבר, שיקרב אותנו הכי קרוב לפה. מצד שני, אנחנו גם לא, אולי, אם אנחנו נעבור את זה, אולי תהיה לנו בעיה, נכון? זה משחק קצת בעייתי. אם אני אעבור את זה, אולי בהרבה, מה יקרה? מה הוא יחשוב עליי? מה תחשוב עליי המעסיקה או המעסיק? כאילו, אם עכשיו נתתי איזשהו מספר מעבר, הוא יגיד, וואי, זה הרבה מעבר למה שתכננתי, אני לא יודע מה קורה. ופה אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב. לדעתי, התשובה שצריך לתת פה היא, המספר הגבוה ביותר שאתה יכול לעמוד באחוריו, שהוא כאילו לא שקר, נקרא לזה ככה. שהוא באמת משקף את הvalue שלי, ואני מצליח לשכנע את המעסיק שזה הvalue שלי. חשוב להגיד משהו מאוד חשוב פה, משהו קטן פה. יכול להיות שמעסיק, המספר העליון שלו היה 25. הוא לא מוכן לשלם מעל 25. ואני אמרתי, אני ציפיות שכר שלי עם 35. אם המעסיק מסתכל עליי כמישהו שבשוק שווה 35, והוא עדיין שם את הקו העליון שלו כ-25, לא יפתיע אותו שציפיות השכר שלי עם 35. זה לא יפתיע אותו, לא יצא מגדרו, יגיד, איך זה ייתכן שעכשיו אמרת 35, שאני קבעתי שאני מוכן לשלם עד 25? לא. אם המעסיק הזה מבין את השוק פחות או יותר, ואנחנו צריכים גם לעזור לו פה להבין את השוק, כי הוא לא הולך ומסתכל על כל הטבלות שכר כל החיים שלו, אלא הוא מסתכל על כמה שהוא היה מוכן לשים, וכמה שהוא רוצה לסגור את הדיל. אם נגיד לו שציפיות השכר שלנו הם 35, וגם פה תלוי איך אומרים את זה, צריך בצורה עדינה, אנחנו תכף ניתן דוגמה של איך עונים לשאלה בצורה טיפה יותר טובה. אז זה לא יעיף מאיתנו את הדיל, זה לא כאילו ייצור סיטואציה שהוא לא ייתן לנו הצעה. אם נגיד 35 והמקסימום שלו היה 25, אנחנו רוצים להגיע לסיטואציה שבה הוא מציע לנו את המקסימום שהוא יכול להציע לנו, כי כשזכירו, אנחנו רוצים להגיע לצד שלו על הספקטרום. אבל מתי זה יעלה לי בעבודה? אם אני אגיד מספר שהוא הזיה, שאני אתן תחושות מסוימות, כל המשחק פה של המסע ומתן הוא משחק של תחושות, הוא משחק של רגש. אני אתן תחושות שאני גרידי, שאני רוצה רק כסף, שאני מנסה להעלות את זה, שאני מנסה עכשיו לקחת את ההצעה שלו ולשוות אמור לצעה אחרת, כי אני בכלל לא מתכוון לעבוד אצלך. כל המשחק פה צריך להיות שאני נותן תחושה שאני רוצה לעבוד אצל אותו בן אדם, וזה באמת שווי השוק שלי, פחות או יותר. ניתן עצה פרגמטית על הסיפור הזה, כמובן שיעזרו לי פה הצעות אחרות מחברות נוספות, שאני יכול להגיד, תשמע, זה מה שאני מקבל בחברות אחרות. יעזרו לי פה הרבה מאוד דברים נוספים שאני אוכל לעשות, אבל עצה פרגמטית ככה מאוד מאוד בסיסית, ניקח 10-15% מרג'ין מעל המספר שאני נקרא לו, הייתי לא יודע, רוצה, או הייתי רוצה לקבל, או מה שזה לא יהיה, קשה להגיד בדיוק מה המספר הזה, זה לא ה-23, המספר שהייתי, וואלה, סבבה אם אני אסגור איתו, ניקח מעל זה 10-15% מרג'ינג, ובנוסף, כשאנחנו כבר עונים על השאלה, אנחנו נתחיל לדבר על התנאים הנוספים. ואנחנו נתחיל לדבר על התנאים הנוספים, שוב, כל מה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה הכנה למסע ומתן שהולך להגיע אחר כך. זה מה שבאמת חשוב פה. אני תכף אראה איך עונים על השאלה, על התנאים הנוספים. למה תכף? אני אראה את זה עכשיו. אתם לא אמורים לקרוא את זה, זה נועד לכם לאחר כך. בגדול, תשובה למשל שאלה יכולה להיות לשאלה, אז מה ציפיות השכר שלך? אז אני יכולה להגיד, שמה, קשה לי להגיד בדיוק מה ציפיות השכר שלי, כי אני יודעת שיש עוד תנאים שנוספים מעבר לשכר בהצעה שלכם. יש עוד דברים שאני גם שוקל, לוקחת בחשבון. ימי חופש, תנאים סוציאליים, אני לא מכירה את כל התנאים שאתם נותנים. אז, וחוץ מזה, מאוד חשוב לי להגיד שאני מתחברת לחברה, ואני אוהבת אותה, ואני רוצה לבוא לעבוד פה, וכסף זה לא השיקול היחיד עבורי. אני רוצה ללכת לחברה שאני יכולה לתת שם את הוואליו הכי גבוה שאני יכולה לתת, ושהחברה תעריך אותי בעצם בשווי שלי. ואני חושבת שהחברה שלכם זו החברה. זה מה שבעצם מצאתי, זה האנשים הכבשים. אם אתה שואל אותי על יבש, אז שוב, יעל לקחה עכשיו את ההצעה שלי ואמרה, רציתי לסגור, היה לי 26, אני אסגור על 27, קיבלתי עלה לפני שנה, ניקח 10-15%, נגיד 30. זה היה ציפיות השכר שלי. אם אתה סתם שואל אותי עכשיו מספר, אז 30,000 שקל. עכשיו זה יכול לגרור כמה תגובות, נכון? מהצד של המעסיק. המעסיק יכול להיות כזה, מוריד העט כזה, נכון? אוקיי, זה הרבה כסף בשבילנו, נכון? יש כל מיני כאלה. זה ממש ממש גבוה, את יודעת, יש כל מיני תשובות כאלה, ויכול להיות גם כזה, אוקיי, זה לא תהיה בעיה בשבילנו, סבבה, כאילו אנחנו סוגרים את זה, יאללה, הנה החוזה. יש באמת כל מיני תגובות של מעסיקים, אבל מה שלנו חשוב באמת, זה לשמור פה על פוקר פייס. אנחנו לא רוצים פה, בסיטואציה כלשהי, להתחיל לחשוף קלפים. אנחנו לא חושפים פה קלפים. לא משנה מה התשובה שאומר לנו המעסיק, אנחנו עומדים מאחורי המספר שנתנו. המעסיק עושה לנו עיניים ואומר, תשמעי, זה תת גבוה. אני חייב להגיד שזה צד גבוה על השכר שאת מבקשת לניסיון שלך. שוב, זה לא משנה, יכול להגיד גם 52, זה לא משנה מה המספר, אני רק אומר את התשובה. והתשובה שלנו צריכה להיות מאוד פשוטה, כן? אם עכשיו אני פתאום ירד מהעץ ואני אגיד כזה, כן, אבל אני אסגור על 23, אז כאילו אחזתי את כל המשחק. אני צריך לעמוד מאחורי זה יותר מזה. אם אני אהרוס את המשחק עכשיו, אני רק אפגע בסיכוי שלי לקבל הצעה אחר כך. תחשבו על זה כמו שאתם קונים, לא יודע, אפילו הולכים, נוסעים וקונים שעון באיזה חנות, והוא עונה, לא יודע כמה, 2,000 שקל. ואז פתאום אתם אומרים, 2,000 שקל קצת יקר, ואז הוא אומר לכם, אתם יודעים מה, אני אסגור אתכם גם ב-500. ואז אתה כזה, אולי זה לא שעון מקורי. נכון? עכשיו, באותה מידה פה, אם עכשיו אמרתם 30, ופתאום עכשיו אתם יורדים כאילו נורא מהר, אז משהו פה מסריח, וזה אפילו אולי יפגע בסיכוי שלי לקבל את הצעת העבודה שאני רוצה לקבל. אז מה שחשוב פה זה שאני ממשיך לעמוד מאחורי התנאים שלי. אני אומר, תקשיב, זה מה שאני שווה. זה מה שאני שווה לפי מה שהלכתי להסתכל בחברות אחרות, הצעות אחרות שקיבלתי, מה שהחברים שלי מרווחים, טבלות השכר, הניסיון שלי, תצמדו במשהו, לא משנה מה תגידו, תצמדו במשהו ותגידו, כן. זה אני מרגישה שזה הערך שאני יכולה לתת לחברה שלך. אתה צריך לקחת את השיקול הזה בחשבון, אבל זה הערך שאני מרגישה וזה ציפיות השכר, וכמו שאמרתי, זה לא הדבר היחיד, ואני אשמח כמובן לקבל הצעה. אז זה נגיד תשובה סבירה אולי בעיניי לשאלה הזאת. ואז אנחנו כולנו הולכים הביתה, והם נורא, בדרך כלל אגב מהסיטואציה הזאת, אולי לא הזכרתי קצת, היה פה נורא קשה להעביר הצעה כזאת, כי יש כל כך הרבה מה להגיד וצריך לצמצם את זה. אז היה לי פה חלק שלם על המעסיק, ובגדול המעסיק אחרי שיחה כזאת, הוא חוזר הביתה וככה, ופיצות כזה בבסוט, יש לי סוף סוף מישהי מדהימה שמוכנה לבוא בשכר סביר, שהוא בתקציב שלי, איזה כיף, אני הולך לסגור איתה. זה כאילו סיטואציה מאוד מאוד טובה עבור המעסיק, ואתם ביתרון מאוד מאוד גדול פה. ואז המעסיק חוזר אליה, אחרי 3 ימים, או שעה, בחלק מהמקרים, שהוא נורא נורא מתלהב, הוא אומר לה, אחת נותנת לך הצעה, אחת נותנת לך 28. ואז מה צריך להיות התשובה שלה? אז גם פה, בשיחת טלפון או בפנים מול פנים, בדרך כלל זה לא פנים מול פנים, בדרך כלל זה בשיחת טלפון, אבל מה שזה לא יהיה, אנחנו לא עולים על המקום. אין לנו תשובות לזה. זה לא כזה yes, לא. זה כמעט לא משנה, אגב. אני באופן אישי, גם אם ציפיות השכר שלי היו 25 ואמרו לי 28, אני לא כזה יש. אוקיי, אני לא. אני לא יש בכלל. והסיבה היא קצת, נקרא לזה, לא יודע אם אגואיסטית, אבל סיבה כזאת היא מאוד, מאוד פשוטה. אתם בעמדה של יתרון מאוד מאוד גדול פה. ברגע שהמעסיק הכי תתת לכם עכשיו הצעה, אז כאילו, בואו נחשב על שתי האופציות. אתם יכולים עכשיו להתחיל לשוחק משחק של מסע ומתן, ותכים לא לעשות מסע ומתן. אם לא תעשו מסע ומתן, תקבלו את העבודה ותלכו לעבוד בשכר הזה והכל סבבה. אם כן תעשו מסע ומתן, מה הדאונסייד? אין דאונסייד. כדי להרוס את ההצעה הזאת, כדי להרוס את הסיטואציה שבה הציעו לכם עכשיו 28 ועכשיו בסוף, אתה יודע מה בעצם עזוב? טעיתי, זה לא, כי צריך להיות ממש חמור, זה כאילו, אני לא יודע מה אפילו צריך לעשות כדי לקלקל את ההצעה בשלב הזה. לכן כל מה שיש לנו פה לעשות עם משא ומתן זה להרוויח, אוקיי? ואין שום סיבה לא לעשות עם פה משא ומתן, שום סיבה, בסדר? אני לא אומר שהמשא ומתן בהכרח יעלה את המספר, יכול להיות שהוא לא יעלה את המספר בכלל, יכול להיות שאתם תתקעו על 28 וזה הדיל שיסגר, אבל המאמץ יכול לשפר לכם תנאים, גם אם זה יהיה שכר, גם אם זה תנאים אחרים, וגם אם זה יהיה, אני קורא לזה נקודות פוליטיות אחר כך, יש נקודות כאלה לשכר ליותר מאוחר, נקודות שאנחנו משתמשים בהן כקלף יותר מאוחר, המשא ומתן עתידי, כל מיני משחקים כאלה, אין סיבה לא לעשות במשא ומתן, בסדר? שום סיבה. והתשובה שלי היא לא הולכת להיות משא ומתן גם סינכרוני. קודם כל, זה לא מספיק לי. למה זה לא מספיק לי? כי מה חסר לי? את שאר התנאים. איך אני יכול לשפוט את זה עם ימי החופש, עם 10 ימי חופש, לא נותנים קרן השתלמות ולא יודע מה, והטייטל שלי הוא ג'ניטור, בסדר? לא יודע מה. איך אני יכול לשקול את זה? זה כאילו קשה. אז אני עונה, בתשובה מאוד פשוטה, קודם כל ממש תודה. אני ממש מעריכה את זה, ההצעה שלכם מאוד נדיבה. קודם כל, אתה יכול בבקשה לספר גם את שאר התנאים, כאילו מעבר לזה, הבנתי, 28 זה אחת, אתה יכול לספר לי גם את שאר התנאים. אז הוא יגיד לה את שאר התנאים, סביר להניח, אנחנו רוצים לקבל הצעה, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע או לחוזה או להצעה מלאה שהיא סגנון חוזה, זה לא משנה העניין החוזי פה, המשפטי, יותר חשוב פשוט לקבל את מכלול התנאים, ואנחנו יודעים מה מכיל לתנאים בחוזה. אז אני מבקש את הדברים האלה, ואני אומר, אוקיי, תן לי בבקשה לחשוב על זה ולחזור אליך. זו התשובה. עכשיו, הוא יכול, יש כאלה שיגידו, מה, אבל זה בדיוק מה שביקשת, או זה הרבה יותר, או שזה... כן, כן, אני מבינה, פשוט לא מקבל את החיות כאלה ככה כל כך מהר. אני רוצה בבקשה לחשוב על זה, אני אחזור אליך. תן לי בבקשה לחזור אליך. אני לא אומר, כן, נראה לי שזה יהיה בסדר, אבל אני אחזור אליך. בסדר? אני לא נותן טלז. אני גם עושה את זה. תן לי בבקשה לחזור, לחשוב על זה, ואני אחזור אליך. זה שיא הלגיטימי, בקשה מאוד לגיטימית. הוא לא יפרוט את זה, הוא לא יגיד כזה, take it or leave it. זה פשוט לא כל כך קורה. כאילו, אם זה קורה, אז אנחנו בסיטוט ספור אחר, אבל זה לא מה שקורה. עכשיו אני חוזר אליו. איך אני חוזר אליו? עבר עוד איקס זמן, שוב, זה יכול להיות שעה, יום, יומיים, זה לא משנה, זה תלוי בדינמיקה הספציפית, בקונטקסט הספציפי. אני חוזר אליו אחרי יום. אני אומר ליעל, תחזרי אליו אחרי יום. ואני אומר לה, יעל, שאת חוזרת אליו עכשיו, את חשבת טוב על התשובה שאת עונה לו, את הרגלת את זה בבית לפני זה שחשב בדיוק מה את אומרת לו, ומה הוא יגיד לך אם וכל הדברים האלה, ואת חוזרת אליו עם תשובה. והתשובה של יעל ספציפית, מה שהיא החליטה להגיד זה, היי, קודם כל אני רוצה להגיד שוב תודה רבה, אני מאוד מעריכה את ההצעה שנתתם לי, והיא מאוד מאוד נדיבה, והיא הצעה מאוד טובה. ואני באמת רוצה לבוא לעבוד בחברה. אבל תבין שנורא קשה לקבל את ההצעה, קודם כל כי זה 2,000 שקל יותר נמוך ממה שביקשתי. וכאילו, 2,000 שקל בחודש בשבילי זה הרבה כסף. עכשיו פה מתחילים משחקים, נכון, עכשיו מתחילה הדינמיקה המעניינת. מה הוא אומר לה, מה אני אומר, מה הוא אומר, מה אני אומר, ולזה עכשיו אפשר לעשות הרצאה, לעשות את כל הסנריו, זה ייקח לנו יומיים. זה לא... יש 1,000 דברים שיכול להקיד בסיטואציה הזאת. ואנחנו מתחילים איזשהו משחק כזה. אבל מה שהכי חשוב להבין, זה מה התוצאות שאני רוצה להשיג מהשיחה הסינכרונית הזו. מהשיחה הסינכרונית הזו, אנחנו באופן כללי עושים משא ומתן בצורה הבאה. אנחנו משחקים משחק אסינכרוני. המשא ומתן שלנו הוא אסינכרוני. אני חושב מה אני רוצה להגיד, אני הולך לשולחן משא ומתן, אנחנו מקשקשים קצת, יש תוצאה מסוימת, ואז מישהו חוזר לחשוב על זה. או הוא, או אנחנו. חושבים על זה, חוזרים לעוד שיחה. חושבים על זה, חוזרים לעוד שיחה. כמעט כל מה שתגידו בשיחה סינכרונית יהיה לא טוב. לא כי, אתם יודעים, זה לא טוב לעשות את זה סינכרונית דווקא. אתם פשוט לא טובים במשא ומתן, חבר'ה. אתם לא אנשי מכירות. זה לא מה שאתם עושים כל הזמן. אתם עושים את זה פעם בשנתיים. אולי אם אתם עובדים מעט במקום עבודה, אני לא יודע כמה. אתם עושים את זה פעם בכמה שנים, אתם עושים משא ומתן, אתם לא טובים בזה. ולכן אתם נתנו לפחות האסינכרוניות של זה שייתן לכם הזדמנות לחשוב. בריל טיים, הסיכוי שתצליחו לאבד את זה ולתת תשובה טובה, הוא נמוך. לכו על האסינכרוניות, זה חשוב. והתוצאות משיחה סינכרוניות יכולות להיות 5 תוצאות. הראשונה היא הכי טובה בשבילכם. הוא מסכים. אוקיי, סבבה, אז אני אסגור איתכם על X. אוקיי, סבבה, אז אני מוכן ללכת על זה ואנחנו נעשה 30. או אני מוכן ללעות לך לתנאים ואנחנו נעשה ככה. זו התוצאה הכי טובה כמובן. בריל טיים הוא מסכים. תוצאה שנייה זה שהוא מסכים לחשוב על זה. הוא אומר, אתה יודע מה? הבנתי את הטיעונים שלך, זה סבבה, אני אתן לחשוב על זה. עכשיו אתם מנתקים את השיחה, כל אחד הולך הביתה, הוא לעבודה אתם הביתה, והוא בעצם עכשיו חושב על זה, מנסה לחשוב ולהבין מה הוא יכול לעשות, והוא אמור לחזור אליכם עם איזשהו קאונטר אופר. השיעורי בית עכשיו הם שלו. יכול להיות שהוא יחזור אליכם ויגיד לכם, לא יכול לעשות שום דבר, אבל לפחות הוא יחשוב על זה. ואז אנחנו נבנה את הסנריו הבא לשיחה שלנו למשא ומתן. תוצאה הכי גרועה ותוצאה החמישית זה מה שאתם לא עושים אף פעם, אוקיי? זה להסכים איתו בריל טיים. לא, לא עושים את זה, זה פשוט, יש לנו שליטה לעבור בין 5 ל-4, אני עוד רגע יש ל-4 ו-3, שזה בעצם בשליטתנו. אנחנו תמיד, אנחנו אף פעם נותנים אולטימטומים. אנחנו לא באים ואומרים, תקשיב, 30 או שאין מצב כאילו, זה לא 28 חבר, זה 30. זה לא, לא הולך לקרות. מה שאנחנו עושים זה משהו אחר. אנחנו אומרים, אוקיי, הבנתי, שוב, אני אומר כזה, אני רוצה שתעלה את זה, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני כן יכול, אני לא יכול, הוא אומר, אין מצב, 28 זה המקסימום, זה מה שאני יכול לתת. אז אני לא אומר לו, אוקיי, סבבה, אז נסגור על 28, למרות שאני מוכן לסגור. אלא מה שאני שואף עכשיו, זה את המשחק בין 3 ל-4. 3 זה, הוא לא הסכים, הוא לא מוכן לחשוב על זה, והוא רוצה שאני אתפשר. אני מצד שני לא רוצה להתפשר, ועכשיו נשארת שאלה, מי חושב על זה? מי הולך הביתה וחושב על זה? כי אם אני הולך הביתה וחושב על זה, תוצאה פחות טובה אם הוא הולך הביתה וחושב על זה. כי אם אני הולך הביתה וחושב על זה, אז זה מאוד פשוט, זה פשוט אומר שהוא לא עושה כלום בינתיים, הוא לא מנסה לשפר את ההצעה, הוא לא עושה שום מאמץ בנסות לשנות שום דבר כדי לסגור את העסקה. ולכן אני מעדיף שאם כבר הוא לא הסכים איתי בלייב, שהוא ילך הביתה ויחשוב על זה. ואז נהיה מטה של מסע ומתן כזה על הסיפור הזה. זה כאילו מצחיק, אבל זאת האמת. אתה יודע, אשכרה זה מה שאנחנו עושים. אני אשכרה בא ומשחק על זה, ואני אומר לו, תקשיב, סבבה, אני אעריך את זה בכל זאת אם אתה תוכל בבקשה לחשוב על זה ולחזור אליי. והוא אומר, לא, זאת ההצעה הסופית, אני רוצה שאתה תחשוב על זה. זה כאילו משחקים כאלה. אבל כן, זה המשחק שלנו, זה המשחק המסע ומתני שלנו, וזה התוצאות כמו שאני מפרש אותן, משיחה כזאת. ואז חוזרים הביתה, שוב חוזרים חזרה לסינכרוניות למסע ומתן, ועושים את המשחק הזה שוב ושוב, עד שאנחנו בסופו של דבר סוגרים. כן, זה לא נמשך הנצח, בסוף אנחנו אומרים, טוב, בשיחה הבאה, אם הוא יגיד לי X, אני אסגור איתו על Y, זה בסדר גמור, אוקיי? אז הנה הוא חוזר אלינו, והוא אומר לנו, מצטער, הכי טוב שלנו זה 28, למרות שהוא חשב על זה, למרות שלא משנה מה, זה סבבה, כן? זה סיכוי מסוים, היה סיכוי שהוא היה חוזר אלינו עם הצעה יותר טובה, נכון? אבל כבר עשינו משהו, ואגב, בזה שהוא סרב לנו, כבר הרווחנו נקודות, נקודות פוליטיות, נקודות למסע ומתן יותר מאוחר, נקודות לאחר כך. אנחנו מרוויחים נקודות רק על זה, אפילו שזה לא בשכר. אוקיי? אז אחר כך אני אוכל לבוא ולהגיד לו, בעוד שנה, אתה זוכר שלא התפשרת איתי אז על השכר. יש מלא, 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 מלא דברים כאלה, לכן אין שום סיבה לא לעשות את המסע ומתן. אז אחרי שקצת דיברנו על איך זה עובד המנגנון הזה, בואו נדבר טיפה על הקלפים שאני משתמש בהם בשיחה תכלס. מה הקלפים שאני משתמש בהם כשאני עושה את השיחה הסינכרונית, זאת אומרת, מה אני הולך להגיד? הדבר הבסיסי ביותר, והשתמשנו בו עכשיו פה עם יעל, זה המחיר. נתתי מחיר גבוה יותר עם מה שהוא הציע, אני יכול להשתמש בזה, זה נשמע, תראו כמה זה פשוט, כן? הצעתם לי X, ביקשתי Y. טיעון, בסדר? ברור שאת כל הטיעונים האלה אפשר ללטף בחלקלקות מפה והודעה חדשה. זה לא הסשן שאני מנסה לעשות לכם, כי פשוט הרבה זמן, הרבה עבודה, כשאני עושה את הייעוץ הזה באופן אישי, ככה פרובונו בכיף לחברים, אז אני פשוט מקריין להם מה להגיד. זה הגיע למצב שאיזה מישהי פעם אחת התקשרה אליי, באמצע שיחה היה שיחה להעלאה, באמצע שיחה היא הלכה, אני ממש צריכה פיפי, אני יכול ללכת לשירותים, והתקשרה אליי, הוא אמר לי ככה, אמר לי ככה, מה להגיד. זה היה ממש כיף כזה להיות בחדר איתה, במסע ומתן. השלב הבא זה זיינית, נכון, גוגל גלאס, אבל זה בהזדמנות אחרת. אז אני לא הולך לעטוף לכם את זה בדיוק במילים הנכונות, כי זה תלוי קונטקסט חבל על הזמן. כן, אני לא יכול לעטוף את זה, זה אתם יצטרכו לעשות בעצמכם. אבל בואו נדבר על הקלפים היבשים שאפשר לשחק איתם. אז המחיר שלי כמובן, אם יש לי תחרות, אם יש עוד חברה שהציעה לי, נכון? אני יכול להשתמש בזה, תשמע, חברות אחרות מציעים לי יותר. זה כאילו, זו הצעה סבבה, אבל יש חברות מאוד מאוד טובות שמציעים לי יותר. עכשיו, זה קצת עדין פה, צריך פה מאוד להיזהר עם החברות האחרות האלה, כי אני לא רוצה את תחושה שאני רק מנסה ללכת עליו כדי ללכת לחברה השנייה, או אני לא, לא, לא. החברה שלכם היא החברה שאותה אני רוצה. אוקיי? אבל תבין אותי, כאילו יש לי הצעות במקומות אחרים, חברות טובות, הן פחות טובות מהחברה שלך, כי אני רוצה לבוא אצלך, אבל הן חברות מאוד טובות, זאת אומרת, אם אני אקח אותן, אני לא אתבאס, יהיה סבבה. בסדר? אבל אתם תמיד רוצים לתת תחושה שהוא הולך לסגור עסקה, כי אם הוא מרגיש שהוא לא הולך לסגור עסקה, למה שהוא יתאמץ? אוקיי? למה שהוא יעשה את המאמץ? אתם רוצים לתת תחושה שאם הוא יעשה את האקסטרה מייל, אתם תסגרו. בסדר? איזושהי תחושה כזאת, יש סיכוי יותר גבוה שתסגרו. זו התחושה שאתם רוצים לתת כל הזמן לצד השני. התחושה שלי כעובד, זה משהו מאוד נחמד. לנו לא כל כך אכפת איך המעסיק ירגיש, אבל לא מאוד אכפת איך אנחנו נרגיש. אוקיי? זאת אומרת, אם למעסיק חשוב שעובד יבוא בהרגשה טובה, בתחושה טובה, חשוב לו. ואם אתם משתמשים בקלף הזה במסע ומתן, זה עובד. אוקיי? פשוט יכולים להגיד, תקשיב, כאילו, קשה לי, תבין, מבחינתי זה ירידה בשכר, מבחינתי זה יותר קשה, קשה לי לוותר על ההצעה השנייה, קשה לי שאני צריך לרדת בציפיות שלי, קשה לי, הדברים האלה, הם מקשים עליו, תבין לי תחושה לא טובה. אני אשמח שתנסו בבקשה להתגמש, כדי לשפר לי את ההרגשה שאני יוכל להגיע בהרגשה טובה. זה טיעון מעולה, וזה מציק למעסיק. אוקיי? הוא רוצה לסגור את זה, הוא לא רוצה שתגיעו בהרגשה לא טובה. כי מה הוא חושב לעצמו? הוא יגיע בהרגשה לא טובה, יש לו הצעות אחרות. אם אני אעשה אקסטרה מייל בשבילו, אני קונה אותו עכשיו, שוב, זה מין כזה, הכל רעיונית, פסיכולוגי. אני קונה אותו עכשיו, אתה יודע, אחר כך לעוד תקופת זמן יותר ארוכה. הסיכוי שהוא ילך לעבודה אחרת יותר נמוך, הסיכוי שהוא יתפתה מהצעות אחרות יותר נמוך, כי אני הלכתי לקראתו, זה מזכה גם מצדין נקודות אצל העובד. כל הדבר הזה, גם בלי שאנחנו מנתחים אותו, עובר בראש של המעסיק כשאנחנו מדברים איתו. ותחושה זה דבר שאני משתמש בו. שיטה אחרת שאני אוהד שלה, אבל מאוד קשה להשתמש בה, אני קורא לה third party. מה זה אומר? יש צד שלישי שלא נמצא במסע ומתן הזה, שאין לנו שליטה עליו, שמפריע לו פרטי העסקה. אני אתן לכם דוגמה דווקא מהצד של המעסיק שיודע לעשות את זה בצורה טובה. שמע, אני מצטער, אבל אצלנו ב-IBM, בפוזיציה הזאת, זה המקסימום שכר שאפשר לתת. זה לא אני קובע, זה החברה. צד שלישי. עכשיו, לך להתווכח עם החברה, נכון? זה כאילו, אי אפשר. איך אתה עושה מסע ומתן עם הדבר המוזר הזה? שיש איזה צד שלישי שיש לו איזשהו קונסטרנט. אתם יכולים להכניס את הקונסטרנטים האלה שלכם. כאילו, הפילינג שלי, למשל, זה סוג של צד שלישי, כזה, זה מקרה פרטי של צד שלישי. יש, אני רוצה לבוא, אבל ההרגשה, כן? אמיתית, כאילו, זה התחושה שאתם נותנים. עכשיו, יש עוד מלא third parties טבעיים, שאגב, למי שמאיתנו, שאולי אגב, לא למזלו, פשוט יצא לו להתקל בהם, בדיוק לקחתי משכנתה, יש לי 5 ילדים ואשתי עם 4 ילדים בבטן, ומקרה אמיתי, כן, סיפור אמיתי. לא, הדברים האלה, נכון? כל מיני דברים כאלה, בדיוק היה לי ככה, אשתי בעלי בית העבודה, היה לי מיליון דברים. עברנו דירה, אני משפץ, אני לא יודע מה, אני לא יכול. אני לא יכול להתפשר מעבר לזה בגלל זה, אני רוצה, כן? אבל תבין, יש לי סיטואציה כלכלית בבית, שאתה יכול לעזור לפתור. ואיך אתה תעזור לפתור במטה קסמים מאוד פשוט שתעלה את המספר שלך בעוד איזה 10,000 שקל. אז זה third party, ואני אוהב להשתמש גם בזה, וכמובן שאפשר לדבר על התנאים הנוספים. פתאום, זוכרים בשיחה הראשונה אמרנו, יש עוד תנאים, חבר. פתאום אתה אומר, כן, תשמע, יצאת לי 28 וזה באמת הצעה יפה, אבל אחי, כאילו, הימי חופש, פחות עם מה שרציתי, והקרן השתלמות, אתם נותנים רק עד התקרה. כאילו, אתם יודעים, כאילו, יש פה עוד תנאים, ורכב, אתם לא מגלמים, ולא יודע, מיליון דברים שאפשר לדבר עליהם. אז בואו נדבר קצת על התנאים האחרים הנהוגים פחות או יותר כיום, נכון? אנחנו מדברים על חופשות, אנחנו מדברים בדרך כלל תנאים סוציאליים, אופציות, לחובבי האופציות, אני לא אכנס לזה כי זה עולם בפני עצמו, אופציות, ראה את השיר ששרנו קודם, מי שזוכר, אופציות שלא שוות כלום. בונוס חתימה, אתה לא מבקש, כמובן, אבל יש חברה אחרת שהציעה לי, רק שתדע, אני מבין שה-IBM לא מוכן להתפשר על זה. תראו, אני מבין, יש חברה אחרת שהיה לה בדיוק אותו קטע, רק שתדע שהם נתנו לו בונוס חתימה, כדי כאילו לעשות את זה. אז אני לא יודע, תבדוק, תבדוק. אני לא יודע אם אפשר אצלכם. בסדר, אני רק אומר לך, כאילו איך אפשר, יש לך בעיה צד שלישי. אני אעזור לך עם פאצ'ים איך להתגבר על זה. כן? עכשיו, זה כאילו הכל דוגמאות, אני נתן תחושה של סוג השיחה, אבל זה בערך מה שאני רוצה להגיד. ויש, כמו שאמרתי, עוד הבטחות נוספות. אני רוצה לקחת חופשה מאוד ארוכה באמצע השנה, אז פתאום זה יכול לבוא בחשבון, אני רוצה לקחת חל"ת, אני רוצה שתיתנו לי כאילו העלאה בעתיד, סבבה, עכשיו אתם סטארט-אפ קטן, אבל חבר, בעוד שנה אני, אתה יודע, אני מודד לך. עכשיו, יהיו עוד דברים שצריכים להיות בהכרח טובים בחוזה, הם לא חייבים להיות טובים בחוזה הדברים האלה, כמובן שזה עדיף, אבל זה לא חובה, זה עדיין נקודות. כל דבר כזה הוא נקודות. בסדר? אז אלה דברים שעוד אפשר לדבר עליהם. כמה עקרונות, זה השקף לדעתי האחרון, וואי, שיחקתי אותה עם הזמן, אני מבסוט, כי אז יש מנה שאלות. אז העקרונות הבסיסיים של מה אני עושה בכל השיחות האלה, זה קודם כל, תמיד להיות מנומס בטירוף, תמיד להיות מנומס, תמיד לבוא עם חיוך להאריך. המעסיק עשה עבודה, הוא הציע לכם הצעה, גם אם נראה לכם שזה היה ככה, זה לא ככה. בטח שבטח אם אתם רוצים לבוא לחברה הזאת, אתם רוצים להאריך את מה שהוא עשה, זה סבבה. אז תאריכו את מה שהוא עשה, תהיו מנומסים, כל הזמן, מאוד מאוד סבבה. בלי אולטימטומים, כבר אמרנו את זה, אם אתם נותנים אולטימטומים, זה אתם עושים מסע ומתן, להערכתי, אתם עושים מסע ומתן פחות טוב, כי באולטימטומים אנחנו יכולים לפוצץ עסקה, שזה יותר גרוע מלא להעלות את השכר שהציעו לי, בסדר? או לא לקבל בכלל הצעה. לכן אנחנו לא נותנים אולטימטומים, לא משתמשים בכלי הזה. תבחרו את המלחמות שלכם, אל תתמקחו על כל דבר, התמקחתם על השכר, אוקיי, עכשיו בואו נדבר חופשות. כן? זה, תזהרו עם זה, כי גם פה יש איזשהו גבול לכל תעלול, ואתם מתחילים להיראות גרידים. ותזכרו שעושים מסור מתן על השכר, זה לא משחק של גריד. זה לא בגלל שאני חמדן ואני רוצה כמה שיותר כסף, לא. כולם מרוויחים משכורות, כולם יודעים את זה, זה בסדר. כולם רוצים לקבל את המשכורות הגבוהות ביותר, זה בסדר. אתם לא גרידים, שאתם מרגישים ככה. זה ממש סבבה, אוקיי? אבל אל תהפכו את זה לגריד. אל תיתנו תחושה שזה רק סביב השכר, שזה השיקול היחידי שחשוב לכם. אל תיתנו את התחושה הזאת, כי תיתנו את התחושה הזאת, פתאום יגידו, רגע, 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 הוא רק רוצה להעלות את השכר כדי אולי אפילו לא להגיע לחברה. או אולי אם עכשיו אני אתן לו הצעה יותר גבוהה, שימו לב, זה לא ישבור את ההצעה, זה לא יגידו, אוקיי, סבא, אני לא רוצה את האיש הזה, אבל הסיכוי שתצליחו להעלות יהיה נמוך יותר, אתם תפגעו בעצמכם, תהיו גרידים. כי זה נראה לי קצת פישי, אני אתן לו עכשיו, הוא יבוא, תוך חודשיים יעזוב אותי לחברה אחרת, בואו נראה איך הוא מתמודד עם ההצעה הנוכחית, כן? זה ישבור את זה, אתם לא רוצים את זה. אתם רוצים שהוא יעלה, ולכן אתם לא רוצים להופיע גרידי בשום צורה. והדבר האחרון שהוא שיח ממש ממש חשוב כמובן, תמשיכו למכור את עצמכם כל התהליך. אתם, אתם רוצים או לא רוצים, כשאתם מחפשים עבודה, אתם אנשי מחירות, שמוכרים את המוצר הזה, החולצה שלי, את עצמכם, ואתם, בעצם בזה שאתם אנשי מחירות, אתם כל הזמן צריכים לשכנע למה אתם מתאים למשרה, ולמה אתם ייתנו הכי בוואליו, ולמה אתם הכי טובים, לאורך כל המסע ומתן, עד שאתם חותים על החוזה. כל הזמן תמשיכו למכור. זה לא אומר שאתם עושים דברים מפגרים, כן? אבל כאילו אתם פשוט תבינו, תתייחסו לזה ברצינות, תתייחסו לזה ממש ממש ברצינות, כל האינטראקציה עד הסגירה של החוזה. אז אתם יכולים ללכת לים ולא לעבוד, וזה סבבה כבר. זהו, takeaways בסיסיים מההרצאה, שלוש נקודות לדעתי מרכזיות שהייתי רוצה שתיקחו, אם אתם לוקחים איזה משהו, אם תזכרו, זה יהיה אחלה. אחד, זה תבחרו את המחיר שאתם נותנים בהתחלה בצורה חכמה. אל תגידו בהכרח את השכר האחרון שהרווחתם, אל תחשפו את הקלפים שלכם. דבר שני זה שמסע ומתן זה פשוט רווח, כמעט נטו רווח, אין בו כמעט דאונסיידס, אם עושים אותו בצורה סבירה. ותזכרו שעושים מסע ומתן, תעשו את זה בצורה אסינכרונית. אלה שלושת העקרונות אולי הבסיסיים שאם תיקחו, אני חושב שתרוויחו משהו מההרצאה. שאלות. השאלה הייתה אם מבחינת המחיר, האם יש ריסורסים יותר טובים מטבלות השכר שמתפרסמות בשביל להבין מה המחיר שלך שצריך להיות? אני לא יודע, זו התשובה שלי. זו הבחנה מצוינת, אבל היא לא שאלה. אמרה שלא דיברתי על שיפור העלה במקום עבודה בנוכחי. זה מצוין. עוד דברים? כן. פשוט צודקת, אין לי שום ויכוח עם זה. לפי דעתי, עדיף להיות מספר. קחי את הדבר שחשבת עליו ותן את המספר הגבוה. אבל זה, אגב, זה שיא תלוי. אני נתתי בעצמי עצה למי שהיא לא מזמן לתת טווח. זה תלוי קונטקסט כל כך. לכן אני אומר, קחו את זה כאילו לעולמות שלכם. זה כל כך תלוי קונטקסט. באופן גורף, ככה, רסיפי, תלכי על מספר ולא טווח. באופן פחות גורף, כאילו תלוי סיטואציה. אני אומר שוב, נתתי עצה למישהי, וזה ישתלם, נתת טווח בסיטואציה שלה, זה ישתלם. מאוד מאוד ספציפית. זו שאלה מאוד קשה. זו שאלה מאוד קשה. מאוד תלוי, כאילו, אתה יודע, זה שוב, זה... קשה לנות על השאלה הזאת בצורה פשוטה. אני כאילו, אם הייתי עכשיו יושב איתך ומסתכלים על הסיטואציה, אז הייתי אומר לך, אוקיי, מי החברה? מה הסיטואציה שלה? כמה עובדים יש להם? כמה זמן הם מחפשים? הייתי מנסה להבין מלא דברים, מנסה להבין כאילו זה מתחיל להיות קצת פישי, ואתה אומר, תקשיבו, כאילו אולי אני אגיע לציפיות שכר מאוחר יותר, בוא קודם כל ננסה להבין שזה סבבה. יש הרבה תשובות, זה פשוט כל כך תלוי, ויכול להיות שצריך לדעת שם מספר, אתה נותן מספר מסוים ואז בונים על זה, זה מאוד מאוד תלוי סיטואציה, אני מצטער, אבל מאוד קשה לענות על השאלה הזאת out of כלום. כדי להגיע למצגת סבירה שהיא דמוי רסיפי, לקח לי 4 גרסאות של המצגת, זה כאילו לא קל להגיע למשהו שאני מרגיש איתו כתשובה טובה. אני מצטער. מה דעתי על מידע של שקיפות בשכר במקום עבודה? וואו. כמעסיק, לא, אני אומר, כמעסיק לקחת אותי למקום קשה, כי זה מאוד מאוד קשה, כי אני עדיין לא סגור בעצמי מה אני רוצה לעשות בחברה שלנו, אז אני לא יודע, כאילו אפשר לדבר על זה, יש יתרונות וחסרונות, אני לא יודע מה נכון, אין לי תשובה טובה לזה. אני, שימו לב, אני לא עונה עליו שאלה, תראו איזה יופי, אני עושה אתכם מסע, אני עושה אתכם מסע ומתן, כאילו, אתם רק שתראו כמה אני מומחה, כן. אוקיי, זה כבר תלוי לתיאום, אוקיי, סבבה, מה שעכשיו אמרת זה תלוי מאוד לתיאום ציפיות. מעסיק שיגיד לך, הנה, הבאתי לך העלאה בשכר, עכשיו תעבוד יותר, לא יודע אם הייתי הולך אליו, כאילו זה לא כזאת הסיטואציה הטובה. זה מעסיק שמסתכל עליך כעובד שחור שעושה לך כסף, זה כזה, זה לא המעסיק הנכון שאתה רוצה. יש כאילו כן, הפסדת נקודות פוליטיות לטובת השכר, נכון? כאילו, אבל בדרך כלל משתמש בנקודות הפוליטיות האלה או לטובת שיפור תנאים או לטובת שיפור דרג. בדרך כלל בדרג זה לא יפגע, אלא כי הם הולכים בדרך כלל יד ביד. בדרך כלל אנחנו כבר משלמים לו הרבה כסף, אז שיהיה ראש צוות, כי הוא ראוי, כי כדאי. כאילו, אם כבר משלמים לו, אז לפחות שיהיה תפקיד של ראש צוות כזה, ואם לא, אז אתה מפסיד, כי אתה, מה שאתה מפסיד בעיקר, כן, נעשה שאלה אחרונה, סבבה. אני אענה על זה ואנחנו נסיים. מה שאתה מפסיד בעיקר בעיניי, זה כאילו, אני לא יודע אם לקרוא לזה מפסיד, אתה באמת צריך לתת את ה-value שאתה טוען שאתה תיתן. זה מה שחשוב להגיד. לא אמרתי את זה פה, ראיתי את השקף הזה, קראתי שלא יהיה זמן. חשוב להיות טובים. זה לא היה עובד אם יעל היקרה שלנו לא הייתה נינג'ה, חיה, תותחית. זה לא היה עובד, זה עובד, היה עובד פחות, וצריך להיות באמת טובים. זאת אומרת, צריך גם לעמוד מאחורי המחיר שנתת. לא יעזור ששעון 2000 ואז דרק, נכון? אתה רוצה באמת להיות שעון של 2000. אני לא יודע אם 2000, אני לא, אין לי שעונים, אז זה בטח מחיר נמוך, וסתם נתתי זה. טוב, מי שמעוניין, מוזמן בשמחה לפנות אליי, אני אשמח לעזור, לייעץ, מה שאתם רוצים, אנחנו עושים עובדים, מי שאוהב דברים כאלה, זהו. תודה.